לפני הרבה שנים הרב גורן הוא היה הרב הראשי לצה"ל. כשהוא היה הרב הראשי לצה"ל, אז הוא החליט שהרבנות צריכה, הרבנות הצבאית אמורה להיות במה תורנית גם. אז הוא היה, זה היה נחשב אלון ירחון מאוד מכובד שקראו לו מחניים. לאבא שלי היו ככה מחניים ישנים כאלו. אז זה היה מין ירחון כזה, חוברת עבה פוצאת פעם בחודש חודשיים, ושם מלא מאמרים תורניים ברמה גבוהה, מטעם הרבנות הצבאית. אני לא יודע איזה חיילים קראו בדיוק את הדבר הזה, אבל זה היה כאילו נחשב, כאילו, במה מאוד מכובדת. וראינו אותו בערב ראש השנה תפיון דיוד זין, למיינם 1957. אז זה רעיון של הרבנות הצבאית עם הרצי יהודה. אהבת ישראל. הרצי יהודה, עשו איתו רעיון שיחה בעיתון. אהבה מופלאה שבין איש ישראלי לזולתו. האהבה הזאת היא לא סתם עניין טבעי שקיים בכל העמים, אלא היא שייכת לתורה. זה גילוי של תורה. כמו שכתב הרב בספרו אהבות. כי אהבת ישראל וסנגוריה על הכלל ועל הפרטים זה לא רק עבודה רגשית לבדה, זה לא סתם עניין נחמד, כולנו חברים, אלא זה מקצוע גדול בתורה, זה חלק מלימוד התורה, זה נושא בתורה, חוכמה עמוקה רחבה, רבת ענפים, שכולם צומחים ויונקים מלשד אור תורת חסד. אהבת ישראל היא לא רק הרגשה, זה לא רק, באופן טבעי, אדם אוהב את העם שלו, את המשפחה שלו, את ה... מישהו איתם, גר איתם באותה מדינה. אהבת ישראל זה תורה, זה מצוות עשה מהתורה. יש לה גם שייכות כמובן לרגש, אבל זה מתחיל מהתורה. הרגש הוא בא מלמטה, הוא נובע מהאדם. ואילו המצווה, אהבת ישראל היא באה משמיים, ציווי שמימי. זאת אומרת שזה בסדר גמור ויש פה חיבור בין שמיים לארץ. יש פה מצווה שיש לה שני מקורות השראה, השמיים והארץ. זאת אומרת שאהבת ישראל אינה איפה סנטימנטים שאדם הוא זה שיצר אותם בלבד, אלא ציווי מגבוה. ומשמעות הציווי הזה פירושו, לאהבת לרעך, נהג כלפיו באחווה וברעות. לא מספיק לאהוב, אפשר לאהוב הרבה אנשים. אלא כמו שחז"ל מדגישים שמשמעות האהבה היא מעשית, יש לה השלכות פרגמטיות שמשמעותם אחווה ורעות, איזושהי הנהגה, זה משפיע על הנהגת החיים של לדאוג לחבר כמו שאתה דואג לעצמך. כמובן שהציווי הזה הוא דורש הרבה לימוד, לימוד מקיף, יש לזה המון השלכות הלכתיות בחיים, וזה דורש חינוך כמו כל לימוד אחר של תורה, של רצון השם, אמיתתה של תורת ישראל. ובעזרת השם, ככל שנלמד את זה יותר, הוא יביא להגברת אהבת ישראל בקרב ישראל. כדי לעמוד על מהותה של אהבת ישראל, כמו שאנחנו מבינים, צריך למצוא את השורשים שלה בתורה. צריך ללכת למקורות, לגמרא, האחרונים. למשל, במסכת קידושין דף ל"ו, אנחנו מוצאים מחלוקת. בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. הגמרא אומרת, מביאה את הפסוק שאומר בנים אתם להשם אלוקיכם, פשוט פסוק בפרשת ראה. מה זה בנים אתם? מי נקרא בנים? האם זה דווקא כשנוהגים מנהג בנים, מתנהגים יפה ועומדים תורה ומקיימים מצוות? או אפילו לא, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, בדרך כלל הלכה כרבי יהודה בשס, פה נפסקה הלכה כרבי מאיר. ככה פוסק הרשב"א, ככה פוסק השולחן ערוך, הלכה פסוקה שבין אם עושים רצונו של מקום, בין שאין עושים קרויים בנים. אומר אני מוכר יוסף ביבמות פרק שני, אם בא ישראל מומר, ישראל מומר, ישראל שלא מאמין בתורה, בפרינציפ הוא לא מאמין בתורה, ונותן את הבת לישראלית, לבחורה, ואומר לה הרי את מקודשת לי בפני שני עדים כשרים. מקודשת או לא מקודשת? מקודשת. הוא לא מאמין, לא בתורה ולא במשה רבנו ולא כלום, והוא מחלל שבת ועושה הכל, אבל הרת מקודשת לי, מקודשת. ואם הוא ימות, היא צריכה חליצה ואיבום מאח שלו. ואם אח שלו הוא מומר, והוא לא מאמין בחליצה, והוא לא מוכן לחלוץ, אז היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד. אבל הוא מומר ואח שלו מומר, והוא לא מאמין עם כלום. היא לא יכולה, תקועה, צוף חייה. לא יכולה להתחתן אף אחד בחליצה. אך כתבן עם הכסף. זאת אומרת, אתה רואה שגם אדם שהוא לא מאמין בכלל, בתורה או במצוות, יהודי, עובדה. יהודי שלא מקיים מצוות, הוא לא מאמין. הוא עדיין נחשב בן, הוא עדיין בן ישראל. כלומר, אומר המהר"ל, בספר נצח ישראל, שאהבת השם לישראל אינה תלויה בדבר. היא לא תלויה בקיום המצוות. וגם לא באמונה. אם הייתה תלויה בדבר, אנחנו יודעים במסכת אבות, אהבה התלויה בדבר אינה מתקיימת. זאת אומרת שהשם אוהב באמת. אהבת השם אמיתית, כמו שאנחנו יודעים, מה זה לאהוב? לאהוב את השם, זה לאהוב את כל מה שהשם עושה. כן, אומרים בעלי המוסר, לא יכול להיות שאדם נגיד, שאתה מאוד מאוד אוהב אותו, ייצור יצירה, ואתה תסנא את היצירה. זה לא קורה. אם אתה אוהב מישהו, אתה מפרגן לפעולות שלו, למעשים שלו. כן, אדם, נגיד, אוהב מאוד את הבת שלו, הבת שלו מכינה לו עוגה. אז הוא לא יגיד לה, איזה עוגה מגילה הכנת לי. אין מצב. כי הוא אוהב את הבת שלו, אז הוא תמיד יגיד שמה שעשה, עשתה טוב. כי זה אוהב אותה. אז אם אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא צריך לאהוב את כל מעשה ידיו. הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. אם האדם אומר שם, מה, החיה הזאת, אני לא סובל אותה. הקדוש ברוך הוא עשה אותה. מה אתה יכול להגיד על החיה הזאת שאתה לא סובל אותה? הקדוש ברוך הוא עשה אותה. תגיד שאני מוטרד ממנה, תגיד שקשה לי איתה, לא יודע מה. שאני צריך להתמודד, אני צריך להבין את מעשה השם. בוודאי על בני אדם. כן, הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם. לכן כתוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. זה הולך ביחד. אם אתה אוהב את המקום, אז אתה צריך לאהוב גם את הבריות. זה יחס של כלל אל הפרט. הקדוש ברוך הוא זה הכלל, ואומר, אם אתה אוהב אותו, אתה אוהב את כל הפרטים, את כל הנבראים. זה אומר ישרות נפש ואצילות נשמה. זאת אומרת שאדם בעצם באופן ישר, עמוק, הוא אומר, אני אוהב את הבריות כי הקדוש ברוך הוא עשה אותן. זה יסוד של המצוות. גם היסוד הבסיסי הזה, שהוא לפני המצוות, שהוא הדבר הכי בריא, הכי נורמלי, שאדם ישר, כך כותב הנציב מבולוז'ין, בהקדמה לספר בראשית, שזה נקרא ישרות. מה זה נקרא ישר? אוהב את הבריות, אוהב את העולם. עוד לפני התורה ומצוות, לפני תורה, לפני מצוות, לפני כל הדברים, הדבר הבסיסי, זאת אומרת, זה התפקיד של ספר בראשית. אין תורה ומצוות. ספר שלם, לפני תורה, לפני מצוות, מה הנושא שלו? ספר שנקרא ספר הישר. להיות ישר. מה זה להיות ישר? לאהוב את הבריות. כמו אהבות ושאהבו את העולם, אהבו את הבריות, ניסו לעזור לכולם, לדאוג לכולם. זה יסוד שעליהם, עליו בנויות המצוות. זה אבן הפינה. כן? זה אבן הפינה, ומתוך כך אנחנו באים אל המצוות, אל הדגש הפרטני של אהבת איש ואיש. מי שחסר לו, חס ושלום, את היסוד של המצוות, את אהבת הבריות. חסר לו אהבת השם, חס ושלום. אז גם אהבת ישראל שלו תהיה מעורערת. אדם שאהבת ישראל שלו איתנה, בעזרת השם, זה מעיד על כך שיש לו בסיס נכון בחיים, ויש לו אהבת הבריות, אהבת האנושות כולה, אהבת היקום כולו. מתוך האהבה הזו מזדקרת אהבת ישראל.
אם את כל
העבודה שלו חובר,
אז למה דווקא ישראל צריכה להיות
בולד
בכל שאר
העבוד? למה אדם אוהב את עם ישראל?
כי
מה עוד אוהב את עם ישראל?
לפעמים שואב פה, לפעמים שאבים מכל, בתור זה שלוש מחובה את...
נכון. אז זאת אומרת שהוא... ואפילו אם האנשים לא מקיים במצוות.
בלי, מה זה אין לי שום הבדל בין... בכל זאת הבדל של אהבה בין גוי לבין...
לא, תראה, הוא כותב ככה. יש לו אהבת בריאות, אהבת אנושיות, ומתוך אהבה הזו מזדקרת אהבת ישראל יותר גבוה. כי בעם ישראל מתגלה משהו עוד יותר, רצון אלוקי יותר גבוה. אוהב את הבריאות כי הקדוש ברוך הוא ברא אותם. ופה לא רק שהקדוש ברוך הוא ברא, אלא שם מתגלה רצונו, שם מתגלה עיקר המטרה שבשבילה הוא ברא את העולם. אז אם אוהב את השם, אז אוהב עוד יותר. זאת אומרת שככל שמשהו יותר קשור לאישיות של, כביכול של הקדוש ברוך הוא, אז שם יש אהבה יותר חזקה. יש את ההוגה שהילדה עשתה, ויש את השם שלה. נגיד אדם אומר לבת שלו, אני מאוד אוהב אותך, אבל את ההוגה הזאת, לא יודע, לא אהבתי כל כך את ההוגה הזאת. לא יפה. אבל אם אדם אומר לבת שלו, תראי, בת שלי יקרה, תשמעי, השם שלך זרה. אני לא אוהב את השם שלך. או שאומר לבת שלו, אני לא אוהב את הפנים שלך. לא אוהב את ההוגה שהכנת, לא אוהב את השם שלך, לא אוהב את הפנים שלך. זה עוד יותר לא בלתי מתקבל על הדעת. אז בואו במשל נאמר ככה, שהוגה של, זה כל הבריאות שהקדוש ברוך הוא עשה. עם ישראל זה הפנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו פניו. פנים בפנים דיבר השם עמכם. יישא השם פניו אליך. אנחנו הפנים שלו.
מה
כולה
נזדקרת?
צומחת עולה, כמו עז, עץ תמר שעולה למעלה. לכן כותב החפץ חיים בספרו אהבת חסד, חיבור שנקרא מרגנית התאווה, שזה אוסף עצות חשובות של רבי נתן מביז'יץ. החפץ חיים קורא לו הגאון הקדוש האלוקי, ושם להשתדל בטובת חברו ולרדוף אחר השלום. להיזהר מלאו דלא תסנה. ואף ברשע גמור, יש איסור לדעת אמרה מלובלין לסנותו. יש אנשים רשעים, תיזהר, אל תסנה. הרי עוד לא ניסית לתקן אותו, נכון? אז איך אתה שונא אותו? אולי אף אחד לא לימד אותו תורה עדיין. אולי אף אחד לא הסביר לו. עוד לא ניסית להוכיח אותו. אתה לא יודע איך גם. הרגע, אז אל תשע תסנה אותו. חכה. חושבים, שהיינו חושבים שאחרי ההוכחה ותוכחה. טוב, הוא לא הקשיב לי. טוב, אז עכשיו כבר יש איך של לסנוע, מקום לה. אומר רבי מתן, זה לא יעזור לך. למה? כי אין בדור הזה מי שיודע להוכיח. זה כבר אמרו חזל. אז אף פעם אתה לא יכול להגיד שהוכחת כמו שצריך. אז אין לך זכות לסנוע אף פעם. כי בעצם אף פעם לא הוכחת בן אדם, ואין לך סיכוי להוכיח מישהו. עוד דבר נפלא, יש בתוספת לספר פלא יועץ, שכתב הרבי אליעזר פפו. יש שם היתר כתב יד עתיק, בשם אלפא בטא לגאון רבי צבי. עצות לדרך החיים, ושם הוא כותב באהבה, יחזיק עצמו בכל יום וכל יותר וכל רגע באהבת הבורא יתברך שמו לא להרפות חס ושלום, ובכלל אהבת הבורא, אהבת התורה והמצוות, אבל בן אדם ישראל אפילו פושעים, ומיים הפושעים יפגיע. מה זה יפגיע? יתפלל. יש פושעים, תתפלל עליהם. יש לך אנשים עצבנים, תתפלל על הקדוש ברוך הוא, תפנה אליו, שיחזיר אותם בתשובה. אז זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, כשאני נתקל עם אנשים רשעים פושעים, להתפלל, שהשם ייתן להם, יפקח להם את העיניים, יפתח להם את הלב, תילו להתעורר. אז לכן גם כשאנחנו מוכיחים, צריכים לדעת שזה תמיד בא מתוך אהבה, ובהקשר של אהבה. אחת הצורות של התגלמות אהבת ישראל זה הוכח תוכיח. זאת אומרת, הוכח תוכיח זה סעיף מאהבת ישראל. בגלל שאתה אוהב מישהו, בגלל שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה לתקן אותו, לעזור לו, להתקדם. וחז"ל אומרים, אני לא יודעים אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. מצוות התוכחה היא דבר מאוד עמוק, רב פנים. רק גדולים מחידי סגולה יודעים איך להוכיח. בדרך כזאת שהיא לא פוגעת. בלי להלבין פנים, בלי לבייש. לתוכחה אמר בעל התנא, שמה כתוב בגמרא, שמי שרואה בחברו שחטא מצווה לסנותו, ולומר לרבו שישנאו, הכוונה מישהו שהוא חבר שלך לתורה ומצוות, אדם שהוא תמיד חכם, וניסית להוכיח אותו, הוכיח תוך תמיתך, ואף על פי כן הוא לא שב מהחטא. טוב, מקרה כזה מותר לך לסנוע אותו. זאת אומרת, אדם שיודע תורה, יודע מצוות, והוא הוכחת אותו, ראית לו הוכחות, נימוקים, טעמים, סברות. טוב, זאת אומרת, הוכחה הקיים זה רק אם המוכיח מקורב לו, חברו בתורה ומצוות. תוכחה באה מתוך סימפתיה וקרבה. רק מתוך סימפתיה וקרבה. אם אדם אין לו אהבה, אם אדם לא בונה יחסי אהבה, הוא גם לא יכול להוכיח. מוסיף בעל התניא, שגם המקורבים אליו, שהוכיח אותם ולא שמו בעונותיהם שמתווה לסנותם, במקביל צריך לאהוב אותם גם כן. זה לא סותר, שניהם אמת. לסנוע מהצד הרע ולא מהצד הטוב. כתב רבי מנחם בן מויטבסק, הוא עלה לארץ. להפרוש מאיסור, באתי להזהיר, כיהודה ועוד לקרא. זאת אומרת, באמת יש פסוק, אז אני מיותר, אבל אני כותב גם את זה. במאמר הכתוב, אל תתלוצצו, פן יחזקו מסכם, זה נביא ישעיהו כותב את זה, לא להתלוצץ לבני אדם עוזבי תורה. ויאמר הכתוב, ושומרי תורה יתגרו בעם, מדובר על צדיק גמור. צדיק גמור יודע איך לקיים, איך מתגרים ברשעים. בצורה מקרבת וחיובית, לא בצורה דוחה. זאת אומרת, בצורה כזאת שאתה כאילו עוקץ מישהו, אבל כולם מבינים שהעקיצה הזאת היא מתוך אהבה וחיבה, מתוך רצון לקרב אותו. כך אמרו חז"ל במערשה, על דרשת חז"ל בפסוק זכר צדיק לברכה, שגם שהדיבור של המצווה הוא לשבח הטובים ולגנות הרעים, אבל לא לקלל אותם, לא להתגרות, אלא הקיצה שבאה לעורר, הקיצה של חיבה, הקיצה של קדושה. בלתא דפשיטא לי ברור בשכלי כי גלות נגלות, אחד הדברים הידועים לי, שזה סיבת ירידה ושפלות, זה שיש הרבה אנשים שהתרחקו ממצוות, צערנו הרב מתורה, זה בגלל שלהגו להם, וביזו אותם והתנהגו בצורה מתנסית, בצורה לא אוהבת, אז יש שזה יוצר ריחוק. הרי חז"ל אמרו בין קרובי נקרובי בנים, ומי שמפריש את עצמו מן הכלל, לא לרמה שלו זה, לא לרמה שלו זה, הוא לא מספיק בשבילו, מתבדל מהציבור, אז הוא הופך להיות פרטי, הוא מתנתק מהכלל, מעם ישראל. טוב, אז מישהו מתנתק מכלל ישראל, אז אין לו חלק בהשפעת הכלל, אז הוא בעצם לא מגבגן את הדברים הטובים של כלל ישראל. אם אתה ביקורתי כלפי אנשים רבים ועוין, אז אתה גם לא מקבל ברכה מהציבור. כמו שאומרים חז"ל על הפסוק, בתוך עמנו כי יושבת. חטא גדול לקטרג על ישראל. אומר הגר"א, השם יתברך שונא את המקטרגים על בניו. אף הקדושים. הרמב"ם משתמש במילה נוראה, שונא. אפילו אנשים צדיקים, אפילו קדושים, אם מקטרגים על ישראל חס ושלום. ולכן אנחנו פחות צריכים לעסוק בקטרוג, אלא יותר בקירוב. עכשיו איך מקרבים? איך מחברים? איך מאהיבים את התורה? איך מאהיבים את המצוות? כל הזמן לחפש דרכים מתוחכמות ויפות ועדינות. איך? לא תמיד זה קל. לפעמים אנחנו מאוד מאוד מתאמצים ולא הולך לנו. אנחנו צריכים להתאמץ עד יותר. שבוע היה לי, שבתחילת השבוע היה לי ככה ניסיון כזה. הזמינו אותי לתת שיחה לאיזה כנס של נציגים מכל מיני פורומים של לימוד יהדות. היום לימוד יהדות זה דבר שכבר לא שייך רק לדתיים. יש המון פורומים חילוניים מאוד שעוסקים בלימוד יהדות. אז היה מין כנס כזה של נציגים של כל מיני פורומים כאלו. ביקשו ממני לעסוק באיזה נושא שליצור שיח כזה בין כולם. טוב, אז החלטתי לקחת נושא שהוא נקרא אהבת חינם. אמרתי, בטוח יהיה בסדר, מה יכול להיות רע וזה, נושא כזה, קונסנזוס. נדבר, נתחיל ככה קצת לברר את המושג הזה לעומק. על ידי שאני אקשה, אנשים יגידו, אבל קצת לברר את זה. טוב, אז הרוב השתתפו יפה. ראיתי שיש איזו אישה אחת יושבת בפורום הזה, במעגל כזה, מסתכלת עליי כל הזמן מבט זועם. שלא לומר עוין. לא משתתפת, ואישה קצת מבוגרת, הייתה שהיא פשוט באה בזה. ומסננת ככה כמה דברים מתחת לזה, ככה בשקט. ואז בסוף הזה, האמת שבקושי הצלחתי להגיד מה שאני רוצה, כי הם כולם דיברו והשתתפו וזה, טוב, בסדר, לא הגעתי אפילו למה שרציתי להגיד, לא נורא. ואז בסוף, ישבה ליד מישהי אחרת. אז שאלתי אותה, תגידי, למה היא כעסה עליי? היא אומרת לי, באמת היא כעסה עליך, אתה צודק, באמת הרגשת נכון. אמרתי לה, למה? אז היא אמרה שאתה מדבר באלימות, שהדיבור שלך אלים. אז אמרתי לה, למה? אני רק אנשים דיברו ורק הכוונתי את השאלות. אומרת, אין, זה לא יעזור לך, ככה אמרה לי. אתה בא, אתה נציג התורה, בסדר? נציג התורה, ואתה זה שמעורר דיון על מושג שהוא לא, שהוא כאילו, הוא שלנו, זאת אומרת, שלהם. מי אתה שתעורר דיון בכלל על הדבר הזה שנקרא אהבה? כאילו, אתה תעורר דיון על אהבה, אתה כאילו, מה אתה מבין בזה בכלל? ואתה, אני שאלתי שאלות כדי לגרום לאנשים לא להישאר בהגדרה ראשונית. אז כאילו קצת הקשיתי על אנשים. זה הכי גרוע, אמרה, כי אתה בעצם אומר שהאדם הדתי, אדם שלמד תורה, גורם לאנשים לחשוב. שזה אסון. שכאילו מי שמעורר למחשבה זה התורה. הרי כל הקונספציה היא הפוכה. שהדתיים הם אלה שלא חושבים. וזה שאתה מעורר למחשבה זה פשוט טרגדיה. ואז ברור שתשנוא אותך, ברור שתיכנס אליך. אז זה עבוד מראש. אז יש דברים כאלו, בסדר, אבל היו כמה אחרים שבסדר, התווכחו איתי, היה קצת איזה, בסדר, אבל היה סביר, היה נחמד. אז לא תמיד הולך לנו. גם כשאנחנו מאוד מתאמצים, צריך לדעת שאנחנו לא נצליח, לא תמיד נצליח. אבל צריך להשתדל, צריך להפיק לקחים, ולעשות מאמצים ולהשתדל כל הזמן. איך אנחנו יכולים ליצור, כמו שהוא כותב פה, פחות סינגור. זאת אומרת, אהבת הטוב והחסד באופן מעשי כלפי הזולת. להסתכל על הזולת תוך התעלמות סובלנית מהרע שבו. עבודה קשה. התעלמות סובלנית. זה לא אומר שאתה מוחק את הרע, אלא זה אומר שאתה מדגיש את הטוב. אין הכוונה להחליף נרשעים. זה לא שאני מתייח את הבעיות שיש פה ואומר לא נורא, לא נורא, זה לא חשוב. אני יודע, אתה אוכל חזיר ומחלל שבת, זה שטויות בקטנה. זה לא הכוונה. זה לא הכוונה שזה לא חשוב לך. אתה לא מזלזל בזה. אלא להדגיש את הצד הטוב. אני מחליט לא לדבר על זה עכשיו. אני רוצה לדבר על נושא אחר. אני רוצה לדבר על הנושא החיובי שאני רואה אותו לנכון כנושא מרכזי. זה לא אומר שאני מתייח את הדברים הרעים, אלא בהחלטה שאני עסוק בדברים האלו. כן. אז זה עבודה. כי אני חושב שאנשים קולטים טוב מאוד, שאתה לא, בזה שאתה לא מייפה את השלילה, והם קולטים, אתה הדעות שלך. אבל אתה קיבלת החלטה אסטרטגית, עקרונית, שאתה רוצה לעסוק בזה. למה? כי זה מה שטוב וזה מה שמחבר אותנו, ויש פה נקודה שאנחנו יכולים לעבוד ביחד, ואנחנו נחזק אותה. בואו נחזק את הדבר שאיתו אנחנו יכולים לעבוד ביחד. ואם אתה מחזק את הצד הטוב שבמן אדם, אז אתה, אז הוא רוצה להמשיך איתך בקשר. יש אדם שהוא למשל עושה מצוות והוא לא יודע בכלל שהוא עושה מצוות. הוא לא יודע שמה שהוא עושה זה מצוות חשובות מאוד. כמו היה לי שיחה עם מישהו כזה, הוא מתקשר לדבר איתי, הוא היה מוטרד ממשהו שהוא בעבודה, שהוא עושה בעבודה. הוא, זה כן טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אז הוא אומר, מה שאתה עושה זה מצווה גדולה מאוד. אז הוא לא, בתחל הוא לא הבין, הוא צריך להקל את זה. אז עכשיו זה כבר שפה אחרת. אז פתאום כל היחס, אז כבר לא, אבל עכשיו זה לא עבודה מה שאתה עושה, זה מצווה מהגדולות ביותר שיש. אז עכשיו אפשר לדבר, זה יוצר אווירה שונה. הדרך של קנאות, מה זה קנאות? קנאות מותרת רק שהיא תאורה בלי שנאה לישראל. מתי מותר לאדם להיות קנאי, לדבר בקנאות, רק אם הוא יודע על עצמו שהוא טהור ואין לו טיפת שנאה לאף אחד, אז יש לו יתר לדבר בקנאות ולהתבטא בקנאות. דרך קנאות שיש לה שנאה, אין לה מקום בינינו, והיא נוגדת לרוח היהדות המקורית. כי בנשמת האומה, בנשמת ישראל, אין שום חיסרון חס ושלום. יש פגמים בפרטים, אבל לא בכלל. והכלל הוא העיקר, הכלל קובע, והכלל זה שכל יהודי הוא חלק מכלל ישראל, ולכן השורש של אהבת ישראל לכלל האומה, הוא קיים ומתקיים לעולם. טוב, בשורות טובות, להצלחה. לפני הרבה שנים, הרב גורן, הוא היה הרב הראשי לצה"ל. כשהוא היה הרב הראשי לצה"ל, אז הוא החליט שהרבנות צריכה, הרבנות הצבאית אמורה להיות במה תורנית גם. אז הוא היה, זה היה נחשב אלון ירחון מאוד מכובד שקראו לו מחניים. לאבא שלי היו ככה מחניים ישנים כאלו. אז זה היה מין ירחון כזה, חוברת עבר, פוצאת פעם בחודש חודשיים, ושם מלא מאמרים תורניים ברמה גבוהה, מטעם הרבנות הצבאית. אני לא יודע איזה חיילים קראו בדיוק את הדבר הזה, אבל זה כאילו נחשב, כאילו, במה מאוד מכובדת. וראינו אותו בערב ראש השנה תף יונד יוד זין, למיינם 1957. אז זה רעיון של הרבנות הצבאית עם ארצי יהודה. אהבת ישראל. ארצי יהודה, עשו איתו שיחה בעיתון. אהבה מופלאה שבין איש ישראלי לזולתו. אהבה הזאת היא לא סתם עניין טבעי שקיים בכל העמים, אלא היא שייכת לתורה. זה גילוי של תורה. כמו שכתב הרב בספרו אובות. כי אהבת ישראל וסנגוריה על הכלל ועל הפרטים, זה לא רק עבודה רגשית לבדה, זה לא סתם עניין נחמד, כולנו חברים, אלא זה מקצוע גדול בתורה, זה חלק מלימוד התורה, זה נושא בתורה, חוכמה עמוקה רחבה, רבת ענפים, שכולם צומחים ויונקים מלשד אור תורת חסד. אהבת ישראל היא לא רק הרגשה, זה לא רק, באופן טבעי, אדם אוהב את העם שלו, את המשפחה שלו, את ה... מישהו איתם, גר איתם באותה מדינה. אהבת ישראל זה תורה, זה מצוות עשה מהתורה. יש לה גם שייכות כמובן לרגש, אבל זה מתחיל מהתורה. הרגש הוא בא מלמטה, הוא נובע מהאדם, ואילו המצווה, אהבת ישראל, היא באה משמיים, ציווי שמימי. זאת אומרת, זה בסדר גמור, ויש פה חיבור בין שמיים לארץ. יש פה מצווה שיש לה שני מקורות השראה, השמיים והארץ. זאת אומרת שאהבת ישראל אינה אפוא סנטימנטים שאדם הוא זה שיצר אותם בלבד, אלא ציווי מגבוה. ומשמעות הציווי הזה פירושו, לאהבת לרעך, נהג כלפיו באחווה ובראות. לא מספיק לאהוב, אפשר לאהוב הרבה אנשים, אלא כמו שחז"ל מדגישים, שמשמעות האהבה היא מעשית, יש לה השלכות פרגמטיות, שמשמעותם אחווה וראות. איזושהי הנהגה, זה משפיע על הנהגת החיים, של לדאוג לחבר כמו שאתה דואג לעצמך. כמובן שהציווי הזה הוא דורש הרבה לימוד, לימוד מקיף, יש לזה המון השלכות הלכתיות בחיים, וזה דורש חינוך. כמו כל לימוד אחר של תורה, של רצון השם, אמיתתה של תורת ישראל, ובעזרת השם, ככל שנלמד את זה יותר, הוא יביא להגברת אהבת ישראל בקרב ישראל. כדי לעמוד על מהותה של אהבת ישראל, כמו שאנחנו מבינים, צריך למצוא את השורשים שלה בתורה, צריך ללכת למקורות, לגמרא, האחרונים. למשל, במסכת קידושין דף ל"ו, אנחנו מוצאים מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. הגמרא אומרת, מביאה את הפסוק שאומר, בנים אתם להשם אלוקיכם. פסוק בפרשת ראה. מה זה בנים אתם? מי נקרא בנים? האם זה דווקא כשנוהגים מנהג בנים, שמתנהגים יפה ועומדים תורה ומקיימים מצוות? או אפילו לא. מחלוקת, רבי מאיר ורבי יהודה, בדרך כלל הלכה כרבי יהודה בשס. פה נפסקה הלכה כרבי מאיר. ככה פוסק הרשב"א, ככה פוסק השולחן ערוך, הלכה פסוקה, שבין אם עושים רצונו של מקום, בין שאין עושים קרויים בנים. אומר אני מוקי יוסף, ויבמות פרק שני, אם בא ישראל מומר, ישראל מומר, ישראל שלא מאמין בתורה, בפרינציפ הוא לא מאמין בתורה, ונותן את הבת לישראלית, לבחורה, ואומר לה, הרי את מקודשת לי, בפני שני עדים כשרים. מקודשת או לא מקודשת? מקודשת. הוא לא מאמין לא בתורה ולא במשה רבנו ולא כלום, והוא מחלל שבת ועושה הכל, אומר לה, הרי את מקודשת לי? מקודשת. ואם הוא ימות, היא צריכה חליצה ואיבום מאח שלו. ואם אח שלו הוא מומר, והוא לא מאמין בחליצה, והוא לא מוכן לחלוץ, אז היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד. אבל הוא מומר, הוא מומר, ואח שלו מומר, הוא לא מאמין עם כלום. היא לא יכולה, תקועה, צוף חיה. לא יכולה להתחתן עם אף אחד בחליצה. אך כתב אני מוקי יוסף. זאת אומרת, אתה רואה שגם אדם שהוא לא מאמין בכלל, בתורה או במצוות, יהודי, עובדה. יהודי שלא מקיים מצוות, הוא לא מאמין, הוא עדיין נחשב בן, הוא עדיין בן ישראל. כלומר, אומר המהר"ל בספר נצח ישראל, שאהבת השם לישראל אינה תלויה בדבר, היא לא תלויה בקיום המצוות, וגם לא באמונה. אם הייתה תלויה בדבר, כמו אנחנו יודעים במסכת אבות, אהבה תלויה בדבר אינה מתקיימת. זאת אומרת שהשם אוהב באמת. אהבת השם אמיתית, כמו שאנחנו יודעים, מה זה לאהוב? לאהוב את השם זה לאהוב את כל מה שהשם עושה. כן, אומרים בעלי המוסר, לא יכול להיות שאדם, נגיד, שאתה מאוד מאוד אוהב אותו, ייצור יצירה, ואתה תשנא את היצירה. זה לא קורה. אם אתה אוהב מישהו, אתה מפרגן לפעולות שלו, למעשים שלו. כן, אדם, נגיד, אוהב מאוד את הבת שלו, הבת שלו מכינה לו עוגה. אז הוא לא יגיד לה איזה עוגה מגילה הכנת לי. אין מצב. כי הוא אוהב את הבת שלו, אז הוא תמיד יגיד שמה שעשה, עשתה טוב. כי זה הוא אוהב אותה. אז אם אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לאהוב את כל מעשה ידיו. הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. אם האדם אומר שם, מה החיה הזאת? אני לא סובל אותה. הקדוש ברוך הוא עשה אותה. מה אתה יכול להגיד על החיה הזאת שאתה לא סובל אותה? הקדוש ברוך הוא עשה אותה. תגיד שהיא, אני מוטרד ממנה. תגיד שקשה לי איתה, לא יודע מה. שאני צריך להתמודד, אני צריך להבין את מעשה השם. בוודאי על בני אדם. הנה הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם. לכן כתוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. זה הולך ביחד. אם אתה אוהב את המקום, אז אתה צריך לאהוב גם את הבריות. זה יחס של כלל אל הפרט. הקדוש ברוך הוא זה הכלל, ואומר, אם אתה אוהב אותו, אתה אוהב את כל הפרטים, את כל הנבראים. זה אומר ישרות נפש ואצילות נשמה. זאת אומרת שאדם בעצם באופן ישר, עמוק, הוא אומר, אני אוהב את הבריות כי הקדוש ברוך הוא עשה אותן. זה יסוד של המצוות. וגם היסוד הבסיסי הזה, שהוא לפני המצוות, שהוא הדבר הכי בריא, הכי נורמלי, שאדם ישר, כך כותב הנציב מבולוז'ין, בהקדמה לספר בראשית, שזה נקרא ישרות. מה זה נקרא ישר? אוהב את הבריות, אוהב את העולם. או לפני התורה והמצוות, לפני תורה, לפני מצוות, לפני כל הדברים, הדבר הבסיסי, מה זה התפקיד של ספר בראשית? אין תורה ומצוות. ספר שלם, לפני תורה, לפני מצוות, מה הנושא שלו? ספר שנקרא ספר הישר. להיות ישר. מה זה להיות ישר? לאהוב את הבריות. כמו אהבות ושאהבו את העולם, אהבו את הבריות, ניסו לעזור לכולם, לדאוג לכולם. זה יסוד שעליהם, עליו בנויות המצוות. זה אבן הפינה. כן? זה אבן הפינה, ומתוך כך אנחנו באים אל המצוות, לדגש הפרטני, של אהבת איש ואיש. מי שחסר לו חס ושלום את היסוד של המצוות, את אהבת הבריות, חסר לו אהבת השם חס ושלום, אז גם אהבת ישראל שלו תהיה מעורערת. אדם שאהבת ישראל שלו איתנה, בעזרת השם זה מעיד על כך שיש לו בסיס נכון בחיים, ויש לו אהבת הבריות, אהבת האנושות כולה, אהבת היקום כולו. מתוך אהבה זו מזדקר את אהבת ישראל. למה אתה, למה אדם אוהב את את עם ישראל? למה אדם אוהב את עם ישראל? נכון. אז זאת אומרת שהוא, ואפילו אם אנשים לא מקיימים מצוות.
זה אין שום הבדל בין,
לא, תראה, הוא כותב ככה, יש לו אהבת בריאות, אהבת אנושיות, ומתוך האהבה הזו מזדקר את אהבת ישראל יותר גבוה. כי בעם ישראל מתגלה משהו עוד יותר, רצון אלוקי יותר גבוה. אוהב את הבריאות כי הקדוש ברוך הוא ברא אותם. ופה לא רק שהקדוש ברוך הוא ברא, אלא שם מתגלה רצונו, שם מתגלה עיקר המטרה שבשבילה הוא ברא את העולם. אז אם הוא אוהב את השם, אז הוא אוהב עוד יותר. זאת אומרת שככל שמשהו יותר קשור לאישיות של, כביכול של הקדוש ברוך הוא, אז שם יש אהבה יותר חזקה. יש את ההוגה שהילדה עשתה, ויש את השם שלה. נגיד אדם אומר לבת שלו, אני מאוד אוהב אותך, אבל את ההוגה הזאת, לא יודע, לא אהבתי כל כך את ההוגה הזאת. לא יפה. אבל אם אדם אומר לבת שלו, תראי, בת שלי יקרה, תשמעי, השם שלך זרע. אני לא אוהב את השם שלך. או שאומר לבת שלו, אני לא אוהב את הפנים שלך. לא אוהב את ההוגה שהכנת, לא אוהב את השם שלך, לא אוהב את הפנים שלך. זה עוד יותר לא בלתי מתקבל על הדעת. אז בואו במשל נאמר ככה, שהוגה של זה כל הבריאות שהקדוש ברוך הוא עשה. עם ישראל זה הפנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו פניו. פנים בפנים דיבר השם עמכם. יישא השם פניו אליך. אנחנו הפנים שלו.
צומחת, עולה, כמו
כמו עז, עץ תמר שעולה למעלה. לכן כותב החפץ חיים בספרו אהבת חסד, חיבור שנקרא מרגנית התאווה, שזה אוסף עצות חשובות של רבי נתן מביסיץ, החפץ חיים קורא לו הגאון הקדוש האלוקים, ושם להשתדל בטובת חברו ולרדוף אחר השלום. להיזהר מלאו דלא תסנה. וברשע גמור, יש איסור לדעת אמרה מלובלין לסנותו. יש אנשים רשעים, תיזהר, אל תסנה. הרי עוד לא ניסית לתקן אותו, נכון? אז איך אתה שונא אותו? אולי אף אחד עוד לא לימד אותו תורה עדיין. אולי אף אחד לא הסביר לו. עוד לא ניסית להוכיח אותו. אתה לא יודע איך גם. הרגע, אז אל תשע, תשנא אותו. חכה. חושבים, שהיינו חושבים שאחרי ההוכחה ותוכחה, טוב, הוא לא הקשיב לי. טוב, אז עכשיו כבר יש איך של לשנוא, מקום לה. אומר רבי מתן, זה לא יעזור לך. למה? כי אין בדור הזה מי שיודע להוכיח. זה כבר אמרו חזל. אז אף פעם אתה לא יכול להגיד שהוכחת כמו שצריך. אז אין לך זכות לשנוא אף פעם. כי בעצם אף פעם לא הוכחת בן אדם, ואין לך סיכוי להוכיח מישהו. עוד דבר נפלא, יש בתוספת לספר פלא יועץ, שכתב הרבי אליעזר פפו. יש שם היתר כתב יד עתיק, בשם אלפא בטא לגאון רבי צבי. עצות לדרך החיים, ושם הוא כותב באהבה, יחזיק עצמו בכל יום וכל יתר וכל רגע באהבת הבורא יתברך שמו לא להפות חס ושלום. ובכלל אהבת הבורא, אהבת התורה והמצוות, אבל בן אדם ישראל אפילו פושעים, ומה עם הפושעים? יפגיע. מה זה יפגיע? יתפלל. יש פושעים, תתפלל עליהם. יש לך אנשים עצבנים, תתפלל על הקדוש ברוך הוא, תפנה אליו, שיחזיר אותם בתשובה. אז זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, כשנתקל עם אנשים רשעים, פושעים, להתפלל. שהשם ייתן להם, יפקח להם את העיניים, יפתח להם את הלב, ותילו להתעורר. אז לכן גם כשאנחנו מוכיחים צריכים לדעת שזה תמיד בא מתוך אהבה ובהקשר של אהבה. אחת הצורות של התגלמות אהבת ישראל זה הוכח תוכיח. זאת אומרת הוכח תוכיח זה סעיף מאהבת ישראל. בגלל שאתה אוהב מישהו, בגלל שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה לתקן אותו, לעזור לו, להתקדם. וחזל אומרים, אני לא יודעים יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. מצוות התוכחה היא דבר מאוד עמוק, רב פנים. רק גדולים מחידי סגולה יודעים איך להוכיח בדרך כזאת שהיא לא פוגעת, בלי להלבין פנים, בלי לבייש. לתוכחה אמר בעל התנא, שמה כתוב בגמרא, שמי שרואה בחברו שחטא מצווה לסנותו ולומר לרבו שישנאו. הכוונה מישהו שהוא חבר שלך בתורה ומצוות, אדם שהוא תמיד חכם, וניסית להוכיח אותו, הוכיח תוך תמיתך, ואף על פיכם הוא לא שב מהחטא. טוב, מקרה כזה מותר לך לשנוא אותו. זאת אומרת, אדם שיודע תורה, יודע מצוות, והוא הוכחת אותו, ראית לו הוכחות, נימוקים, טעמים, סברות. טוב, זאת אומרת, הוכחה הקיים זה רק אם המוכח מקורב לו, חברו בתורה ומצוות. הוכחה באה מתוך סימפתיה וקרבה. רק מתוך סימפתיה וקרבה. אם אדם אין לו אהבה, אם אדם לא בונה יחסי אהבה, הוא גם לא יכול להוכיח. מוסיף בעל התניא שגם המקורבים אליו שהוכיח אותם ולא שמו בעונותיהם שמתווה לסנותם, במקביל צריך לאהוב אותם גם כן. זה לא סותר, שניהם אמת. לסנוע מהצד הרע ולא מהצד הטוב. כתב רבי מנחם ול מביטפסק, הוא עלה לארץ, להפרוש שמייסור, באתי להזהיר, כיהודה ועוד לקרא. זאת אומרת, באמת יש פסוק, אז אני מיותר, אבל אני כותב גם את זה. במאמר הכתוב, אל תתלוצצו, פן יחזקו מוסריכם, זה נביא ישעיהו כותב את זה, לא להתלוצץ לבני אדם עוזבי תורה. במאמר הכתוב, ושומרי תורה יתגרו בעם, מדובר על צדיק גמור. צדיק גמור יודע איך לקיים, איך מתגרים ברשעים. בצורה מקרבת וחיובית, לא בצורה דוחה. זאת אומרת, בצורה כזאת שאתה כאילו עוקץ מישהו, אבל כולם מבינים שהעקיצה הזאת היא מתוך אהבה וחיבה, מתוך רצון לקרב אותו. כך אמרו חז"ל במערשה, על דרשת חז"ל בפסוק זכר צדיק לברכה, שגם שהדיבור של המצווה הוא לשבח הטובים ולגנות הרעים, אבל לא לקלל אותם, לא להתגרות, אלא קיצה שבאה לעורר, קיצה של חיבה, קיצה של קדושה. מילתא דפשיטא לי ברור בשכלי כי גלות נגלות, אחד הדברים הידועים לי, שזה סיבת ירידה ושפלות, זה שיש הרבה אנשים שהתרחקו ממצוות, צערנו הרב מתורה, זה בגלל שלעגו להם, וביזו אותם והתנהגו בצורה מתנסית, בצורה לא אוהבת, אז יש שזה יוצר ריחוק. הרי חז"ל אמרו בין קרובים לקרובים בנים, ומי שמפריש את עצמו מן הכלל, לא לרמה שלו זה, לא לרמה שלו זה, הוא לא מספיק בשבילו, מתבדל מהציבור, אז הוא הופך להיות פרטי, הוא מתנתק מהכלל, מעם ישראל. טוב, אז מישהו מתנתק מכלל ישראל, אז אין לו חלק בהשפעת הכלל, אז הוא בעצם לא מגבגן את הדברים הטובים של כלל ישראל. אם אתה ביקורתי כלפי אנשים רבים ועוין, אז אתה גם לא מקבל ברכה מהציבור. כמו שאומרים חז"ל על הפסוק בתוך עמנו אנוכי יושבת, חטא גדול לקטרג על ישראל. אומר הגר"א, השם יתברך שונא את המקטרגים על בניו, אף הקדושים. והגר"א משתמש במילה נוראה, שונא, אפילו אנשים צדיקים, אפילו קדושים, אם מקטרגים על ישראל חס ושלום. ולכן אנחנו פחות צריכים לעסוק בקטרוג, אלא יותר בקירוב. עכשיו איך מקרבים? איך מחברים? איך מאהיבים את התורה? איך מאהיבים את המצוות? כל הזמן לחפש דרכים מתוחכמות ויפות ועדינות. איך? לא תמיד זה קל. לפעמים אנחנו מאוד מאוד מתאמצים ולא הולך לנו. צריכים להתאמץ עוד יותר. שבוע היה לי, שבתחילת השבוע היה לי ככה ניסיון כזה, הזמינו אותי לתת שיחה לאיזה כנס של נציגים מכל מיני פורומים של לימוד יהדות. היום לימוד יהדות זה דבר שכבר לא שייך רק לדתיים, יש המון פורומים חילוניים מאוד שעוסקים בלימוד יהדות. אז היה מין כנס כזה של נציגים של כל מיני פורומים כאלו, ביקשו ממני לעסוק באיזה נושא שליצור שיח כזה בין כולם. טוב, אז החלטתי לקחת נושא שהוא נקרא אהבת חינם. אמרתי, פתוח יהיה בסדר, מה יכול להיות רע בזה, נושא כזה, קונסנזוס. נדבר, נתחיל ככה קצת לברר את המושג הזה לעומק, על ידי שאני אקשה, אנשים יגידו אהבה, קצת לברר את זה. טוב, אז הרוב השתתפו יפה, ראיתי שיש איזו אישה אחת יושבת בפורום הזה, במעגל כזה, אני מסתכלת עליה כל הזמן מבט זועם, שלא לומר עוין. לא משתתפת, ואישה קצת יותר מבוגרת, הייתה שהיא פשוט באה באיזה, ומסננת ככה כמה דברים מתחת לזה, ככה בשקט, ואז בסוף הזה האמת שבקושי הצלחתי להגיד מה שאני רוצה, כי הם כולם דיברו והשתתפו וזה, טוב, בסדר, לא הגעתי אפילו למה שרציתי להגיד, לא נורא. ואז בסוף ישבה ליד מישהי אחרת. אז שאלתי אותה, תגידי, למה היא כעסה עליי? היא אומרת לי, באמת היא כעסה עליך, אתה צודק, באמת הרגשת נכון. אמרתי לה, למה? היא אמרה שאתה מדבר באלימות, שהדיבור שלך אלים. אז אמרתי, למה? אני רק, אנשים דיברו ורק הכוונתי את השאלות. אומרת, אין, זה לא יעזור לך, ככה אמרה לי. אתה בא, אתה נציג התורה, בסדר? נציג התורה, ואתה זה שמעורר דיון על מושג שהוא לא, שהוא כאילו, הוא שלנו, זאת אומרת, שלהם. מי אתה שתעורר דיון בכלל על הדבר הזה שנקרא אהבה? כאילו, אתה תעורר דיון על אהבה, אתה כאילו, מה אתה מבין בזה בכלל? ואתה, אני שאלתי שאלות כדי לגרום לאנשים לא להישאר בהגדרה ראשונית. אז כאילו קצת הקשיתי על אנשים. זה הכי גרוע, היא אמרה, כי אתה בעצם אומר שהאדם הדתי, אדם שלמד תורה, גורם לאנשים לחשוב. שזה אסון. שכאילו מי שמעורר למחשבה זה התורה. הרי כל הקונספציה היא הפוכה. שהדתיים הם אלה ש... לא חושבים, וזה שאתה מורה למחשבה זה פשוט טרגדיה, ואז ברור שתשנא אותך, ברור שתיכנס אליך, אז זה אבוד מראש. אז יש דברים כאלו, בסדר, אבל היו כמה אחרים שבסדר, התווכחו איתי, היה קצת איזה, בסדר, אבל היה סביר, היה נחמד. אז לא תמיד הולך לנו, גם כשאנחנו מאוד מתאמצים, צריך לדעת שאנחנו לא נצליח, לא תמיד נצליח, אבל צריך להשתדל. צריך להפיק לקחים ולעשות מאמצים ולהשתדל כל הזמן. איך אנחנו יכולים ליצור, כמו שהוא כותב פה, פחות סינגור. זאת אומרת, אהבת הטוב והחסד באופן מעשי כלפי הזולת. להסתכל על הזולת תוך התעלמות סובלנית מהרע שבו. עבודה קשה. התעלמות סובלנית. זה לא אומר שאתה מוחק את הרע. אלא זה אומר שאתה מדגיש את הטוב. אין הכוונה להחליף לרשעים. זה לא שאני מתייח את הבעיות שיש פה ואומר לא נורא, לא נורא, זה לא חשוב. אני יודע, אתה אוכל חזיר ומחלל שבת, זה שטויות, זה בקטנה. זה לא הכוונה. זה לא הכוונה שזה לא חשוב לך. אתה לא מזלזל בזה. אלא להדגיש את הטוב הטוב. אני מחליט לא לדבר על זה עכשיו. אני רוצה לדבר על נושא אחר. אני רוצה לדבר על הנושא החיובי שאני רואה אותו לנכון כנושא מרכזי. זה לא אומר שאני מתייח את הדברים הרעים, אלא זו החלטה שאני עסוק בדברים האלו. כן.
ואם זה יכול ליצור רשם
את זה? אז זה עבודה. כי אני חושב שאנשים קולטים טוב מאוד, שאתה לא, בזה שאתה לא מייפה את השלילה, והם קולטים, אתה הדעות שלך. אבל אתה קיבלת החלטה אסטרטגית, עקרונית, שאתה רוצה לעסוק בזה. למה? כי זה מה שטוב וזה מה שמחבר אותנו, ויש פה נקודה שאנחנו יכולים לעבוד ביחד, אז אנחנו נחזק אותה. בואו נחזק את הדבר שאיתו אנחנו יכולים לעבוד ביחד. ואם אתה מחזק את הצד הטוב שבמן אדם, אז אתה, אז הוא רוצה להמשיך איתך בקשר. יש אדם שהוא למשל עושה מצוות והוא לא יודע בכלל שהוא עושה מצוות. לא יודע שמה שעושה זה מצוות חשובות מאוד. אתמול היה לי שיחה עם מישהו כזה, הוא מתקשר לדבר איתי, הוא מוטרד ממשהו שהוא בעבודה, שהוא עושה בעבודה. הוא, זה כן טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אז אתה שומע, מה שאתה עושה זה מצווה גדולה מאוד. אז הוא לא, בתחל לא הבין, אתה צריך להקל את זה. אז עכשיו זה כבר שפה אחרת. אז פתאום... כל היחס, זה כבר לא עבודה, אל תחשב, זה לא עבודה מה שאתה עושה, זה מצווה מהגדולות ביותר שיש. אז עכשיו אפשר לדבר, זה יוצר אווירה שונה. הדרך של קנאות, מה זה קנאות? קנאות מותרת רק שהיא תאורה בלי שנאה לישראל. מתי מותר לאדם להיות קנאי, לדבר בקנאות, רק אם הוא יודע על עצמו שהוא טהור, ואין לו טיפה צינה לאף אחד, אז יש לו יתר, לדבר בקנאות ולהתבטא בקנאות. דרך קנאות שיש לה שנאה, אין לה מקום בינינו, והיא נוגדת לרוח היהדות המקורית. כי בנשמת האומה, בנשמת ישראל, אין שום חיסרון חס ושלום. יש פגמים בפרטים, אבל לא בכלל. והכלל הוא העיקר, כלל קובע, והכלל שכל יהודי הוא חלק מכלל ישראל, ולכן השורש של אהבת ישראל לכלל האומה, הוא קיים ומתקיים לעולם. טוב, בשורות טובות, להצלחה.